מאזינים לכל ברמה.
כל ברמה, בשביל הנשמה.
חכמים בלילה, עם יהודה ברקן והרב יחזקאל שיינפלד.
איי, 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 יש כאן רמז לספירת העומר. איי, 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 חכמים שלי, אנחנו היום את המוזיקה נשתדל כמובן לתת במינון הנכון, וכנראה רוב הסיכויים שרוב השירים יהיו יותר מנגינות ווקליות, וכמובן שאתם מבינים את הסיבה. אנחנו גם בפרשת קידושים, אנחנו גם קצת נמצאים בחסר, כשאני מכוון כחסר, זה שהמפיקה שלנו, איילה שיינפלד, מה שנקרא, נמצאת עדיין, חוגגת בחול, בעזרת השם, שבוע הבא, היא כבר תנחת כאן בארץ הקודש, אבל לשמחתנו, חיים חן, האיש מאחורי המיקרופון, נמצא איתנו כאן, מי שעוד חסר, זה רב חיים קליין, אבל לשמחתנו, הרב שיינפלד נמצא איתנו כאן, והוא כבר מוכן ומזומן עם השאלות, ויש לנו גם הפתעה לא קטנה, לא קטנה, יש שינוי קטן בפרסים, כדאי להתאמץ וכדאי להישאר עד הסוף. אתם זוכרים בפסח מה שהיה עם הנושא של אפיקומן, איך החזקנו את הילדים? היום אנחנו נחזיק אתכם, כי בא הפרס האחרון בין אלה שיבואו ויתנו, יש לנו היום תוספת מכובדת, והתוספת המכובדת היא ברון קובעים מעניק לתוכנית, האחרון שיקח הוא גם זה שיזכה בקובע נפלא של ברון קובעים. חברים, תודו, יש בשביל להיות מה שנקרא ערים עד סוף התוכנית. ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב יהודה ברקן, שיהיה לכולם קיץ בריא. אנחנו נמצאים כאמור בפרשת קדושים. מדבר השם אל משה למור, דבר אל כל הדת בני ישראל. מה לדבר אליהם? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הפרשה הזאת היא פרשה, היא מלאה במצוות, מצוות של בן אדם לחברו, מצוות של בן אדם למקום, מצוות שנוגעות לארץ ישראל, מצוות שנוגעות לחקלאות, מצוות שדואגים לעניים, ואולי מה שביותר מתאים לתמן שאנחנו נמצאים, שאתה הזכרת בו את העניין של ספירת העומר, שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן מתו אותם 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. אז הנה רבי עקיבא אומר על הפסוק בפרשת השבוע, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי תלמידיו של רבי עקיבא הם היו תנאים, הם היו תלמידי חכמים, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. תשים לב גם למילים, לא כתוב שהם עשו רע אחד לשני, שהם הציקו אחד לשני. בכל אופן פה מדובר על אנשים גדולים וחשובים מאוד, אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה. לפי דרגתם הגבוהה של תלמידי רבי עקיבא, הם לא נהגו מספיק כבוד זה בזה בתקופה כל כך קצרה. עד ל"ג בעומר נהרגו, נפטרו 24 אלף תלמידים, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה נעלם לעם היהודי בתקופה כל כך קצרה. זה תקופה מאוד קצרה, עד ל"ג בעומר. מזה אנחנו למעידים על החשיבות הגדולה של בן אדם לחברו. ואם מדברים על העניין של בן אדם לחברו, אנחנו עד חג שבועות, אנחנו נקרא בשבת אחר הצהריים כל שבוע פרק מפרקי אבות, ומנצלים את אותם שבעה שבועות של ספירת העומר לברכי אבות, שכאמור שהשבת הקרובה יקראו פרק ראשון של פרקי אבות. אנחנו נעשה לנו מנהג שבשבועות האלה עד חג שבועות גם נעסוק בעניין של פרקי אבות, כלומר כל שבוע פרק שיקרא בשבת, והשבוע כאמור יהיה הפרק הראשון. אבל אני ברשותך אתחיל עם פרשת השבוע.
יפה, אבל ברשותך אני רק רוצה, כדי שבאמת לא נפגע חס וחלילה וחס, כי זה העניין של הנושא של הכבוד והדרך ארץ, אז מסתבר שהיילה אומנם איננה, ומי שמפיק את התוכנית, לא, זה לא שנשארנו בלי מפיק. אז המפיק של התוכנית הוא גדי קץ, ועכשיו כבוד הרב ימשיך לדבר.
כן. אנחנו ב... הפרשה הזאת היא פרשה שנאמרה בהקל. דבר אל כל הדת בני ישראל. אומר רשי, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. כלומר, פרשה מאוד חשובה. ומה היא כל כך חשובה? היא חשובה, פרשת קדושים תהיו. איך אתם תהיו קדושים? אז הרמב"ן אומר, זה על פי גמרא, קדש עצמך במותר לך. כלומר, לא רק התרי"ג מצוות שכתובות בתורה, אלא תוסיף סייגים, תוסיף דברים כדי שתהיה קדוש. והשאלה היא, למה לא מספיק תרי"ג מצוות כדי שנהיה קדושים? למה צריך להוסיף עוד? יהודי שמקיים תרי"ג מצוות, קיבל על עצמו את כל התרי"ג מצוות, אז הוא מקדש את עצמו, הוא מקיים את רצונו יתברך. למה זה לא מספיק? למה צריך להוסיף עוד דברים על התרי"ג?
1952-77, כבוד הרב יחזור על שאלתו, ואז גם אני רוצה לשאול שאלת תם, בבקשה.
והתקדשתם והייתם קדושים. אומר הרמב"ן, על פי הגמרא, קדש עצמך במותר לך. כלומר, גם בדברים שהתורה התירה, אבל אדם נוהג קדושה ומקביל את עצמו. והשאלה היא, האם לא מספיק תרי"ג מצוות שהתורה נתנה לנו כדי שנהיה קדושים?
1952-77-77, וכאן אני רוצה לבוא ולשאול ולחזק את השאלה. אנחנו הרי יודעים ומכירים את הפסוק של כל המוסיף גורע.
יפה מאוד, תוספת באמת... השאלה, נכון,
נכון, תוספת נכון, גורע. נכון. 1952-77-77, אנחנו אך פעם לא נקרא לילד בשמו, אלא נקרא מה שנקרא לאיש המוזיקלי בשמו, ולא לשם השיר, והוא כבר יפתיע אותנו, רב חיים, אנחנו שומעים.
תלמידים היו לי ורבי עקיבא
שניים עשרה וצוגים תלמידים היו לי ורבי עקיבא
מי גבע ירדתי פה
סימנים שכבר יש לחץ על הקדים. כן, ואנחנו ניתן, וכמובן באופן טבעי ניתן לראשון כבר לומר את דברו. הוא שמו בישראל
אליהו.
אליהו? פשוט לא שומע.
אליהו
מאחן?
מבני ברק.
כן, אליהו מבני ברק. אני כבר רוצה כאן להתנצל על הבעיה הטכנית שיש לנו, ואם אתם שומעים קצת אקו כאילו שהשידור מועבר מאיזה אצטדיון, אז סליחה איתכם, פשוט בגלל יש כאן איזשהו, בקיצור, יש כאן איזושהי בעיה, ואני מקווה שאתם תתרגלו לאקו הזה ותקבלו את זה בהבנה. אליהו, אליך.
כתוב במסכת דבר בתורה שעם ישראל עושים רצון השם נקראים בנים, שלא עושים רצון השם נקראים עבדים. השאלה שבחור פנדומן הוא שואל שאלה עצומה, אדם שלא עושה רצון השם אפילו עבדים לא נקראים, אדם לא עושה רצון זה אפילו עבד לא נקרא, מה זה עבד שעושה? אומרים, מסביר ככה, שבנים גדל בן, כמו משל מלך יש לו בנים ועבדים, הבנים עושים רצון המלך אפילו שהוא לא מבקש יותר מדי, אפילו שהוא לא מבקש, עבדים מה שהוא מבקש. זה דבר כמו כשעושים רצון השם יותר מדי, יותר, אפילו שהקדוש ברוך הוא לא ביקש, שנקרא בנים. כי אדם עושה מה שמבקש נקרא עבד. מה ההבדל? ההבדל עצום. אדם שבתור שעושה יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ביקש נקרא בן, לתואר של בן, גם נקרא בן כמו בן. כתוב, ואתה ארץ תקראו עיניו כעיני ואני תפילתי. אדם שמתפלל הקדוש ברוך הוא, ואבל אפילו שלא מבקש, הקדוש ברוך הוא עונה לו. זה בן. בן, שאפילו שלא מבקש, לא, הקדוש ברוך הוא לא ביקש, הוא עושה יותר מדי, אז נקרא בן, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילתו, אפילו שלא ביקש. ייתן לו מה שהוא רוצה, אפילו שלא ביקש. זה נקרא בן לתואר בן. לכן כדאי שאפילו שאדם לא, הישחו לא ביקש את כל מיני סייגים או זה, עשה את זה. גם זה בגדר יצר הרע. תהיה לו כל הזמן יותר לימוד, יותר זה, כל לשם שמיים, לישון, וכל דבר לשם שמיים. אתם שאדם לא חייב ללמוד בסימבר בשעון, הרי יושב. אוכל לשם שמיים, שיהיה כוח ללמוד, שכאילו למד, כל דבר זה, כל הזה, אם שרה בכלל לא נכנס לזה, וזאת השם אלו בן, זאת השם כל עם ישראל. התנהגו כמה בנים לכל שולחו, והשם ייתן לנו, ישלח את המשיח, ושאנחנו לא מבקשים את זה, ייתן לנו כל מה שאנחנו צריכים, זה נקרא בן לדבר. זה ככה אני חושב.
תשובה יפה, ציון הוא 10.
10! זה הסימן ל-10. היום כמובן אנחנו לא יכולים לבוא ולצהול, לשמוח ולשיר. אז אליהו, אתה הבאת את העשירייה הראשונה, יישר כוח לך אליהו. כבוד הרב באופן טבעי יבוא ואחר כך יסביר גם לי את כל העניין. כן, מה?
מה הוא מקבל פרס?
זהו, עכשיו אנחנו נגיע לנושא של הפרסים. כן, רב אליהו, אתה איתנו פעם ראשונה?
כן, כן, כן.
פעם ראשונה?
סלטים. אפשר לקבל את
הסלטים? סלטים, אתה צודק. הנושא של סלטי משעני, אין לכם מושג לכבוד שבת קודש, אדוני. אתה פשוט משאיר, אני אגיד לך מה, אתה משאיר אצל רב חיים כאן את הטלפון שלך, ואנשי סלטי משעני, יש לך כדי, יש לך ככה, יש לך גם ברחובות, ברחוב המנות 8, ברחובות זה סניף חדש. מה? הם יתקשרו או בראשון לציון, הם יזמינו אליך, כן, הם יתקשרו, ואתה תבוא ותיקח, ותאמין לי שזה פשוט תענוג, כי אותי אני לקראת שבת גם כן, כל יום חמישי גם אני שם, זה יכול להיות שאולי תבוא ונגיד, שלום, אני אליהו מהתוכנית, ואני אשמח להכיר אותך אישי. טוב, סלטי מה שאני, כן,
בבקשה. השבועות שלכם יבוא הגאולה,
ואני... ומיים, וגם בזכות השם שלך, אליהו, אל תשכח, זה לא סתם שם. אז אתה נשאר על הקו, אתה נותן למפיק שלנו את הפרטים, ואנחנו אמר לך יישר כוח, ואני רק אבקש מכבוד הרב, כמובן, הסבר של תם, כן, כן רבינו.
כאשר יהודי מקיים תרי"ג מצוות, אז אנחנו לא בטוחים ב-100% אם הוא לגמרי... שאיבד את עצמו וקידש את רצונותיו לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את זה כי התורה ככה אומרת, והוא יהודי שומר תורה ומצוות, והוא יהודי ירי שמיים, אז הוא פוחד והוא מבין שהוא חייב לקיים את המצוות. כשיהודי מוסיף סייגים כדי לקיים את המצוות, אז למעשה הוא הרי לא חייב לעשות את זה. אם הוא עושה את זה, פירושו של דבר
שלא הוא... מה זה מציד סייגים? מה זה אומר?
מטיל סייגים זה אומר שהוא מוסיף על עצמו דברים שהוא מזרז את עצמו כדי לא לבוא לידי חטא. כלומר, הוא מוסיף על עצמו דברים שימנעו אותו מלעשות חטא. למשל, אם הוא יודע יש דברים שחזל קבול, למשל כל הסיפור הזה של מוקצה, מה זה מוקצה? אני אסור לי לעשות עבודות בשבת, אסור לעשות מלאכות. אז באו חזל ואמרו, אל תיגע אפילו בדבר כלי שמלאכתו באיסור. אז אתה למעשה מרחיק את עצמך מהעבירה. כלומר, בן אדם שיודע שיש מקומות שהוא, יש מקומות שהוא יכול להיכשל בהם, אז הוא אומר, אני אפילו לא מתקרב למקום הזה.
כן.
אני מתרחק. זה נקרא שהוא מקדש את עצמו במותר לו. כלומר, הוא יודע שהוא ברגע שהוא שותה יין, אז הוא יכול
להשתכר,
ואז הוא לא יוכל להתפלל כמו שצריך, הוא לא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. אז הוא מקבל על עצמו, אני בכלל לא שותה יין, אני שותה יין רק קידוש, רק שותה יין שזה לשם מצווה, אני כל השבוע לא נוגע ביין, כל השבוע לא נוגע במשקה. למה? כי הוא, אז הבן אדם הזה מקבל על עצמו דברים שהם לא כתובים בתורה. אבל למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להבטיח לעצמו שהוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. הרי הוא לא עושה פה סתם דברים.
זה ברור, זה ברור.
הוא לא בא ואומר, יש שבת כל 7 ימים, אני אעשה שבת כל יומיים. זה אמרת בעל תוסיף. אבל הוא אומר, אני לפעמים מפספס את השבת והכל, אני מקבל על עצמי רבע שעה לפני שבת, אני שבס דין. למה? כדי שלא יהיה ברגע האחרון תמיד יש משהו, אני רבע שעה קודם כבר מוכן, תוספת שבת מספיק דקה, אני עושה את זה חצי שעה. לומר, הוא מקבל על עצמו דברים שהוא עושה אותם כדי להיות משוכנע ב-100% שהוא לא עובר על התורה. עכשיו, זה דברים שהוא לא צריך לעשות ברור, אותם. למה ברור. הוא עושה אותם? למה הוא באמת עושה אותם? כי הוא רוצה, אז פה הוא מוכיח שהוא באמת מבטל את הרצון הפרטי שלו מול רצונו יתברך. לא רק בגלל שהתורה חיבה והוא יראי שמיים, אלא הוא עושה את זה מאהבה. כלומר, הוא שיאבד את עצמו כלפי קודש בריחו. אז הקדושה שלו היא קדושה הרבה יותר גדולה.
כן, אבל כאן אין ברירה. אנחנו גם חייבים כן לבוא ולהכניס כן את הנושא הזה שנקרא הלכות נזיר. ואנחנו יודעים שבהלכות נזיר, נזיר שבא ומתנזר מיין כל זה, מעלה עולת חטאת. והוא בכל זאת בא ואומר, אני לא רוצה לבוא שחס וחלילה וחס, אני אהיה בסיטואציה שאם אני אלמד, פתאום אני אלמד שיקור, ולכן אני לא רוצה לבוא ולגעת, אני גם לא רוצה להריח מה שיקרה, ריח של ענב. בריבונו של עולם, הוא ממש לא רוצה להריח ריח של ענב, אני יצרתי את הענבים כדי שאתה תבוא ותשתה ותקדש, מה לא? אז כן, אז מה קורה?
אז השאלה היא שאלה מצוינת, והתשובה היא בגמרא. הגמרא אומרת על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה כהן גדול. כהן גדול, בכל קורבן שיש בבית המקדש, הוא נוטל חלק בראש. כי כל הכהנים מתחלקים, כל אחד לפי המשמרת שלו, זה היה חבדלת משמרות, והם נוטלים במשמרת שלהם. כהן גדול נוטל בראש, והוא בכל משמר ומשמר יכול לקבל. שמעון הצדיק היה כהן גדול, והוא למעשה מכל קורבן, הוא יאכל כמה, אז הוא אומר שמימיו הוא לא אכל קורבן נזיר. הוא לא רצה להשתתף בקורבנות שהביאו נזירים, הוא לא רצה, היו הרבה נזירים. רק פעם אחת, מה היה באותו פעם שהוא, כן? אז אומר שהגיע נער מהדרום, מדרומה של ארץ ישראל, והוא הביא קורבן נזיר. אז הוא שואל אותו, כהן הגדול, שואל אותו, בני, למה נדרת להיות נזיר? כמו שאתה אומר. אז הוא אומר, אני הייתי רואה צון הייתי לאבא. אני בסך הכל הייתי רואה צון. וכשהוא בא להשקות את הצון, אז המים היו מים צלולים, והשתקפה, בבואתו השתקפה במים. הוא בא להשקות את הצון, ובבאר המים היו מים צלולים, והוא רואה את המראה שלו. כלומר, לפני כן הוא לא ידע איך הוא נראה. ואז הוא רואה שהוא בחור יפה תואר, כי גם שמעון הצדיק מתאר אותו כבחור יפה תואר, טלטליו סדורות, בחור יפה רואי, ככה הוא מתאר אותו. ואז אומר אותו נער לכהן הגדול, פחז עלי יצרי. ברגע שפתאום הוא נהיה מודע ליופי הגדול שלו, אז הוא הבין מה הוא יכול לעשות עם היופי, מה היופי הזה יכול להשפיע כלפי המין השני, ואז הוא הבין שיש לו הרבה אפשרויות. אז הוא פחז עליו יצרו, קבל. אז הוא אומר, מיד אמרתי, העבודה שהגלחך לשמיים, כזה שיער יפה שזה יכול לעזור לי לחטוא, לעזור לי בזה, פחז עליו יצרו, ואז הוא מיד אומר, אני הולך להיות נזיר. למה? כי הרי נזיר מגלח את כל שערותיו, הוא עושה את זה לשם שמיים. השמעון הצדיק, שהוא שומע שזאת הסיבה שאותו נער מהדרום עשה את הנזירות, אומר, מיד נשקתיו על ראשו, ואמרתי לו, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. כלומר, ששמעון הצדיק באמת מבין שרוב הנזירים, הוא כל החיים, הוא כהן גדול, והוא לא מוכן לטעום אף פעם, היו המון נזירים. אבל כשזה לשם שמיים נטו, אז הוא לא רק שהוא מעודד אותו, אלא אומר, כמוך ירבו נוזרי נזירות. כלומר, שזה נקודת המבחן. אם אתה עושה את הדברים, את הסייגים נטו לשם שמיים, אז כמוך ירבו נוזרי נזירות. אבל הבעיה היא שהנה, בתקופתו של שמעון הצדיק, כל אותם שנים שהוא היה כהן גדול, זה לא היה נטו לשם שמיים, זה לא נטו לשם שמיים, אז הוא לא רוצה אפילו לטעום מהקורבן.
יפה. יפה. טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה.
נעבור לשאלה הבאה, והשאלה הבאה תהיה מפרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. יש גמרא במסכת העירובין, הגמרא מתארת את סדר הלימוד, איך נמסרה התורה לישראל. הקדוש ברוך הוא לימד את התורה את משה רבינו. ומשה רבינו, הראשון שהוא לימד אותו את התורה, מי היה? אהרון הכהן. אחרי שהוא לימד את אהרון הכהן, הוא לימד פעם אחת תורה, הוא קרא גם לבנים של אהרון הכהן, ואז הוא לימד אותם את התורה. כלומר, משה כבר לימד את התורה פעמיים. ואז הוא קורא ל-70 זקנים, זה פעם שלישית שמשה רבינו מלמד את התורה, אחרי שהוא שמע אותם מקודש בריחו. ואז הוא קורא לעם ישראל כולו ומלמד אותם עוד פעם את התורה, כלומר שמשה רבינו שמע את התורה מפי בורא עולם ולימד אותה ארבע פעמים. אחרי שהוא מלמד ארבע פעמים הוא פורש, ואז אהרון מלמד, אז כבר אהרון היה ארבע פעמים, אהרון פורש, ואז הבנים של אהרון והם פורשים ושבעים זקנים, ככה יצא שכולם לימדו את התורה ארבע פעמים. זה כבר במסכת עירובין. אבל אם אנחנו מסתכלים בגמרא, אנחנו לא רואים איפה התפקיד של יהושע בן נון. המשנה מדברת על משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. בסדר הלימוד אנחנו רואים שיש הראשון שמשה רבינו מלמד אותו זה אהרון, ואחר כך זה הבנים של אהרון, ואחר כך זה השבעים זקנים, ואחר כך זה עם ישראל. איפה פה יהושע בן נון?
1952-77, כבוד הרב יחזור על שאלתו.
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אבל בגמרא במסכת עירובין שמתארים את סדר הלימוד של משה עם כלל ישראל, אז אנחנו רואים שמשה לימד את אהרון, ואחר כך הוא מלמד את הבנים שלו, ואחר כך את השבעים זקנים, ואחר כך את כלל ישראל. לא רואים פה את יהושע כאחד מהתורה מבחינה הזאת שהוא מתייחד, ובמשנה משמע שהוא קיבל את התורה והוא מוסר אותה הלאה.
1952-77, שוב אנחנו מסתכלים לאיש שאחראי על כל הנושא של הצד המוזיקלי, רב חיים חן. האם אנחנו שומעים משהו? כן, עושה לי סימן, בבקשה. Everybody knows Pitbull. Your mother, your father, Lil your John. Sister, your brother, take your back, brother, yeah. Take it back, yeah. Take it back, yeah. Take it back, yeah. Yisrael Elohim Elavinu Sheba Shamayim. Yisrael Elohim Elavinu.
Yeah.
טוב למי לסוגיה איכן היה יהושע כשבאו ולימדו את התורה. ערב טוב ל...
ליהושע.
ליהושע, אדוני, אתה צבר עכשיו, יצג את יהושע בכבוד. כן.
בסדר, אני אומר כזה דבר. שיהושע היה שם עם כלל ישראל, כמו שכתוב שיהושע היה משרת את משה. הוא היה משרת משה, הוא עדיין לא עלה לגדולה אז. הוא שמע את התורה ככל האנשים של עם ישראל, הוא לא היה אז מיוחד. ועל ידי שהוא למד את התורה ממשה רבינו, עם כלל ישראל, והיה לו רצון ושאיפות, ותמיד הוא היה משרת את משה רבינו, זה מה שהביא אותו למסור את התורה הלאה. זה לא אומר שבזמן התורה הוא לא היה, כן? בזמן התורה היה, אבל אחר כך הוא זה שמסר את התורה. ככה חושבני.
תשע פלוס
זה אומר שדיסק יש לך אבל זה תקבל באופן טבעי רק אחרי ספירת העומר. אז לא בוער שום דבר. בכל אופן תודה רבה לך. הרוברים למאזין הבא, ערב טוב למי?
יוסי
מייחן.
יוסי
מבני ברק. כן יוסי,
אני רוצה לומר כזה דבר. שמעתי פעם שהמפרשים שואלים למה דווקא בתחילת מסכת אבות כתוב משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים מביאים. לכאורה בכל מסכת היה אפשר לומר את זה, גם בתחילת מסכת בבא קמא היה אפשר לומר משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים מביאים ומסרו להם שכנסת הגדולה, והם אמרו ארבע אבות מזיקים,
או לפחות בתחילת מסכת ברכות.
אז התשובה שאומרים על זה, בגלל שדווקא במסכת אבות צריך לומר את זה, כי כל התורה כולה, כולם יודעים שמשה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים מביאים, וכן זה הדרך. אבל מסכת אבות זה מסכת של מידות ודרך ארץ, וזה היה מקום לומר שגם אצל חכמי אומות העולם יש ספרי חוכמה וספרי דרך ארץ וכאלה דברים, אז הייתי חושב שזה לא הגיע ממשה מסיני. אז לכן באו להגיד לנו שגם זה הגיע ממשה מסיני, מסרה ליהושע, שגם המידות ודרך ארץ זה לא דברים שבן אדם בני אנוש יכולים להמציא מדעתם, זה צריך לעבור דרך מסירת התורה. עכשיו אני אומר ככה, כתוב בגמרא באיזה מקום שגדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, שאלישע הנביא שהיה תלמידו של אליהו הנביא בתורה, והוא גם שימש אותו, מה שהנביא מציין עליו זה שהוא שימש אשר יצק מים על ידי אליהו. אז זאת אומרת שגדולה שימושה של תורה, למה באמת גדולה שימושה יותר מלימודה? כי בנאדם שלומד את התורה מרב, אז הוא רק מה שהרב לימד אותו זה מה שהוא יודע, אבל יותר מזה הוא לא יכול לדעת. מה שאין כן בנאדם שמשמש את הרב ומשמש לשם שמיים כמובן, אז הוא רואה את כל הליכותיו ואת כל הנגותיו, ובפרט ללכות דרך ארץ, אז הוא זוכר לראות ממנו יותר מאשר תלמיד שומע ממנו. ממילא, בתחילת מסכת אבות, כשאתה מדבר על משה קיבל תורה מסיני, ואתה מדבר בעיקר על מידות ודרך ארץ, אז דווקא יהושע ששימש אותו, הוא זה שמסר את התורה. אבל יכול להיות שבאמת בענייני הלכות של התורה, יכול להיות שיהיה למשה רבינו תלמידים יותר גדולים מיהושע באמת.
תשע פלוס, גם אתה תמתין מה שנקרא עד אחרי ספירת העומר, אבל תלך לישון עם הרגשה טובה שבכל זאת זה תשע פלוס. ואנחנו נעבור למאזין הבא, ערב טוב למי?
ראובן.
לראובן מאיכן?
זיכרון יעקב.
איזה יופי, מה אתה שומע אותנו באינטרנט או שברדיו?
לא, ברדיו.
יפה. כן, ראובן.
אני חושב שאתה הראשון מזה.
אני חושב כזה שאולי זה דומה לכל המאזינים שדיברו קודם, אבל ישוע כתוב נער לא ימיש מתוך האוהל. אז הוא בעצם היה הכי קרוב למשה רבנו, ו... אפשר להגיד שהמשה רבנו לא היה צריך להעביר לו את זה, כי הוא כבר ידע את זה, כאילו. הוא כבר לימד אותו את זה לפני זה, אולי אפשר להגיד, בזמן הלימוד, הוא היה תלמיד של משה רבנו, זה כבר ידע את כל התורה כולה כבר בזמן שימושו.
יפה מאוד.
יפה. יפה מאוד, אני שוב רוצה להזכיר, אנחנו באחד כן 952-77-77 ונצלחנו במאזין השלישי להביא את התשובה, יישר כוח. עוד מעט כבוד הרב, עוד מעט כבוד הרב השגה גם יסביר למה הוא התכוון, אבל אנחנו לפני כן אנחנו נשמע מה הצדיק שמגיע אלינו במיוחד מזיכרון יעקב ומבקש, כן. פעם ראשונה שאתה איתנו, נכון?
שמעתי את הפרסים.
או, אז אני אגיד לך, את הפעם ראשונה איתנה, נכון? כן. פרן, שנס מותניך ושמע, יש לנו סט ספרים על התורה ועל העבודה של הרב מוישה חיים שיינפלד, יש לנו ספר תורת משה של הרב יצחק קרלינסקי, יש לנו סלאגר היסטרי שנקרא היהדות ואני של עורך הדין הרב צוריאל בובליל, שעד כמה שאני הבנתי כבר המהדורה השלישית עומדת להסתיים. יש לנו גם סלטי משני שובר על סך 100 שח, אבל בשביל זה צריך לבוא לרחובות או לראשון לציון, אני רק יכול להגיד לך שזה כדאי, זה כבר תלוי בך. ויש לנו עוד תוספת שלא הייתה לנו, אתה הראשון ששומע את התוספת, יש לנו כרטיסיות חודשיות למכון הכושר אקסטרה ג'ים ברחוב שמעיה אלעד, ברחוב שמעיה באלעד, ויש לנו מינימן משחק מיוחד לילדים. אדוני, אתה חונך, אתה תקבע מה אתה מבקש.
משחק לילדים.
נכון, אתה צודק, מינימן משחק מיוחד לילדים, אתה משאיר את הכתובת שלך והשובר יישלח לביתך, ואתה כמובן תבוא, תיקח, ואנחנו נאמר לך יישר כוח, תודה רבה. ואתה, כמו שאמרנו, אתה משאיר את הפרטים שלך אצל המפיק שלנו, ואנחנו נבקש מכבוד הרב כדי שבאמת יבוא ויסביר גם את תשובתך. הבנתי שזה לא התשובה שכבוד הרב חשב עליה, נכון. אבל נכון, כן, נכון. אבל נשמח לשמוע את תשובתו, כן. של כבוד הרב, כן.
למעשה ראיתי את התשובה הזאת בספרו של מורי וחותני יחל ישראל על פרקי אבות. אז הוא אומר כך, נכון, סדר הלימוד זה כמו שכתוב בגמרא במסכת עירובין, אבל ליהושע היה תפקיד לשמור על העברת ההלכה שהיא לא תשכח. הגמרא מתארת איך לימדו את התורה, כשכל אחד הקפיד ממלמדי התורה ללמד אותה 4 פעמים. כלומר שמשה רבנו לימד את התורה אחרי שהוא שמע אותה מפי הקדוש ברוך הוא 4 פעמים. אחר כך אהרון לימד את זה 4 פעמים, ואחר כך בניו של אהרון לימדו 4 פעמים. אבל מי קיבל על עצמו את התפקיד שהתורה תעבור הלאה, שהתורה לא תשתכח? הם כולם למדו תורה. אהרון למד את התורה, הבנים של אהרון למדו את התורה, אבל מי קיבל את התפקיד למסור אחר כך את התורה? למסור את התורה היה תפקידו של יהושע בן נון. ולכן יהושע בן נון היה משרת, הוא לא מש מהאוהל. משה רבינו לפני פטירתו שואל את יהושע בן נון, יש איזה משהו בתורה שלא ברור לך? אומר, איך יכול להיות לי לא ברור? אני כל הזמן הייתי איתך.
אבל למה הוא לא מוזכר?
לא, כי כתוב, נער לא ימיש מהאוהל, הוא היה דבוק במשה רבינו, הוא לא זז רגע אחד ממשה רבינו. ומשה רבינו לפני פטירתו, הוא לא שואל את הילדים של אהרון, יש איזה פרט בתורה שלא ברור לכם? הוא לא שואל את זה את ה70 זקנים, את מי הוא שואל את זה? את יהושע בן נון. ויהושע בן נון אומר, אני כל הזמן הייתי איתך. אפילו כשמשה רבינו עלה לשמיים, עלה לקבל תורה מסיני, אז יהושע בכלל לא יודע מה נעשה במחנה. הוא יודע שאחרי 40 יום משה רבינו יחזור, אז חבל לו על המרחק הזה בין הר סיני למחנה, המרחק הליכה הזה, חבל לו להפסיד את המרחק הזה שמשה רבינו הלך אותו בזמן קצר, אז הוא שם שם את האוהל שלו כדי להיות הראשון שפוגש את משה רבינו, ולהרוויח את הזמן הזה שהולכים מהר סיני. כשמשה רבינו אומר, אני שומע קולות במחנה, הוא לא יודע אם זה קולות מלחמה, אם זה לא קולות, הוא לא יודע מה לענות, הוא מנותק מכל העסק הזה, הוא כל כך מוסר את נפשו. וזה מתאים לפרקי אבות, אנחנו יודעים ששימושו יותר מלימודו, זה שהוא היה משרת, וזה מה שלמעשה אמר המאזין, זה שהוא היה משרת של משה רבינו, זה שהיה כל כך צמוד למשה רבינו, הוא באמת זה שינק את התורה בצורה כזאת שיכול להגיד שום פרט ושום מלאכה לא שכחתי, הכל אני יודע, והוא יכול למסור את התורה. כלומר שיהושע בן נון, הרבה למדו תורה ממשה רבינו, אבל יהושע בן נון הוא זה שהוטל עליו לשמור שלא תאבד הלכה, שלא ישכח שום פרט. והמדרש שמואל מוסיף שהוא גם קיבל על עצמו להעביר את התורה בשלמות לדורות הבאים.
ובכל זאת הגמרא לא ציינה אותו.
לא, מכיוון שזה זה התפקיד שהוא לא היה בה, הוא לא היה הראשון שמשה רבינו לימד אותו, אבל הוא היה זה שלא פספס רגע אחד מתורתו של משה רבינו, והוא לא מש מהאוהל לרגע אחד, וממילא הוא זה שיכל היה למסור את התורה אחר כך.
זאת אומרת, מה שכבוד הרב בא בעצם אומר, שבעצם יהושע מה שנקרא נהנה מקרבתו למשה רבינו, ששם בגלל הקרבה מה
הוא יכל למסור את התורה. והראיה היא שכשמשה רבינו לפני פטירתו הוא שואל אותו, הוא גם המנהיג הבא, יש איזה הלכה לא ברורה, אומר הכל אני יודע. מאיפה הוא יודע הכל? כי
הוא היה משמש,
הוא היה דבוק בו, הוא לא נתן לו, הוא ניצל כל רגע בחברתו של משה. זה באמת רואים את המושג הזה שגם כתוב בפרקי אבות, על מושג של שימוש תלמידי חכמים. זה שאתה משמש וזה שאתה מתקרב כל כך לתלמידי החכמים, אז נוצר מצב שכל דבר, אנחנו יודעים גם שחכמים, אנחנו רואים את זה במשנה ובגמרא, הם היו כל כך דבוקים ברבותיהם, שאחר כך הם הגיעו למצב שכל שאלה ששאלו אותם, אם הם לא היו זוכרים מה הרב אמר, הם לא היו עונים. כלומר, הם לא ענו דבר מעצמם. אבל הם יכלו לענות את הכל, מכיוון שהם כל כך היו קרובים לרב, שהם כל הזמן שמעו ממנו דברי תורה.
יפה מאוד. טוב, נעבור השאלה הבאה.
אז השאלה הבאה היא, אחרי שאנחנו הבנו את סדר הלימוד, כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין, היה פה סדר. משה רבינו לומד תורה מהקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא למד מהקדוש ברוך הוא, מעביר את זה לארון, אחרי שהוא מעביר את זה לארון, הוא מעביר את זה לילדים, ואחר כך הוא מעביר ל-70 זקנים, ואחר כך לכלל ישראל, ככה הוא מעביר את התורה 4 פעמים, וככה הוא מתנהג לאורך כל התורה כולה, חוץ מפרשת קדושים. פרשת קדושים היא אחרת. איך? ודבר השם אל משה למור, דבר אל כל הדת בני ישראל. הפרשה הזאת צריכים לדבר אל כל הדת בני ישראל, לא לפי הסדר הרגיל, קודם לארון ואחר כך לבנים ואחר כך ל-70 זקנים ורק אחר כך בפעם הרביעית לכל כלל ישראל. פה הפרשה הזאת צריכה מהרגע הראשון לאמר לכולם, וכך אומר רש"י הקדוש, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל. כלומר, הפרשה הזאת היא נאמרה בהקל, והשאלה היא באמת, למה באמת הפרשה הזאת היא צריכה הייתה לאמר בצורה אחרת? למה, מה זה אחרת מכל גופי התורה האחרים? הרי כל גופי התורה, כל התרי"ג מצוות, היה פה סדר, בסוף זה נאמר לכל כלל ישראל, אבל בפעם הרביעית, למה פה זה צריך לאמר אליהם כבר בפעם הראשונה?
1952-77-77, כבוד הרב יחזור על שאלתו.
אנחנו הסברנו שלפי הגמרא במסכת עירובין היה סדר איך משה העביר את התורה. כן. בורא עולם לימד אותו, ואז הוא הלך ולימד את הארון. אחרי שהוא לימד את הארון, הוא לימד, קרא לישיבה גם את הבנים. אחרי שהבנים גם שמו, הוא קרא ל-70 זקנים. אחרי שגם ה-70 זקנים קראו, הוא קרא לכל עם ישראל. כלומר שעם ישראל שמע את התורה ממשה רבינו רק בפעם הרביעית, שהוא כבר לימד אותה כבר 3 פעמים קודם. בפרשה שלנו זה היה אחרת, ומיד אחרי שהוא שמע מבואי רעולם הוא לימד את כולם, נכון? לכן פה כתוב דבר אל כל הדת בני ישראל מהרגע הראשון, כלומר בפעם הראשונה תדבר אל כולם. למה פה אי אפשר היה ללכת לפי הסדר? הרי בסופו של דבר גם את כל התורה הוא לימד את כולם. למה פה היה צריך מהרגע הראשון? מה ההבדל בין גופי התורה האלה לגופי תורה אחרים?
1952-77-77, ידידנו חיים חן כבר מסתכל עליי בשקיקה ואומר, מה דעתך על זה?
יש כוח עליון להושיב נופש בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיב נופש, כי יש בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיב נופש בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. כי יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. כי יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. כי יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. לולי לולי סוירוס ושעשועי אוזנו עבדתי ביומי. לולי סוירוס ושעשועי אוזנו עבדתי ביומי. יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. כי יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון לאושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיר נופש. כי יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיר נופש. כי יש בתוירו, בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיר נופש. בתוירו הקדושו, יש כוח עליון להושיר נופש. לולי לולי סוירוס ושעשועי אוזנו עבדתי ביומי. לולי סוירוס ושעשועי אז עבדתי ביוני. לולי לולי סוירוס ושעשועי אז עבדתי ביוני. לולי סוירוס ושעשועי אז עבדתי, אז עבדתי, אז עבדתי ביוני.
כן, ערב טוב למי?
לאריאל.
אריאל מאיכן?
מחולון.
מחולון, כן אריאל.
כן, אז אני רציתי לומר שתי ביורים שמביא אותם הספתי חכמים. הוא אומר כזה דבר, בעצם שאת השאלה שנשאלה, הוא שואל מה ישנה המצוות האלו, משאר המצוות, הרי כל המצוות, משה אמר לכל ישראל בסוף. אז הוא אומר, ביור אחד אומר ש... שאר המצוות בפרשות האחרות הם נאמרו רק לאנשים. הפרשה הזו נאמרה גם לנשים וטף, בגלל שכמו שאומר שרוב גופי תורה תלויים בה, אז היא נאמרה גם לילדים וגם לנשים. זה ביור אחד שאומר ספטי רחמים. וביור שני הוא אומר ששאר המצוות, נכון שזה נאמר לכל עם ישראל בסוף, אבל זה נאמר בחלקים. זאת אומרת שכת אחת נכנסה ושמעה את משה, וכת נוספת עוד פעם נכנסה ושמעה את משה, אבל לא, זה לא היה הכל ביחד. זה לא היה כל עם ישראל ביחד. בפרשה הזו כולם שמעו את הכל ביחד, בגלל שרוב גופי התלויים בה, ספטי החיים מסביר שאז, כיוון שכולם שומעים ביחד, אז הם לא יכולים להגיד שאני לא רוצה לקיים את המצווה, כי יש לי שתי עליה שאלה, כיוון שכולם שמעו את התורה ביחד. זה הספטי החיים מבאר. אור החיים תאמת שואל השאלה על ההסבר השני, הוא שואל הרי אם ככה זה כבר יותר מארבע פעמים, אני לא ניכנס לך לתירוץ שלו, אבל זה שתי ביורים שמצאתי פה.
תשע פלוס.
תשע פלוס, תודה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, שמו בישראל. שמו בישראל. ערב טוב. ערב טוב, שמך ידידי?
ערב
אליהו מאיכן?
ירושלים.
אליהו מירושלים. כן, רב אליהו, מה תשובתך?
אז נראה לי לומר שהדעה הרווחת בעולם שמעלת הקדושה אפשר להגיע רק עם פרושים מחיי העולם וגרים במדבריות ומסקפים את הגוף. אז באה התורה בעצם לומר בזה שמשה כינס את כל עם ישראל, לומר שמעלת הקדושה היא שייכת לכל עם ישראל כולם, ולא רק לאנשים שפרושים מכל חיי העולם הזה. והראיה לדבר עוד שהמצוות שנאמרות בפרשה הזאת זה מצוות של העולם הזה, זאת אומרת, מצוות של אנשים לא פורשים, אלא מצוות שאפשר לקיים אותם יום יום. לומר לך שבמצוות האלה אפשר להגיע למעלת הקדושה, כמו ישיבו בבקראו וכל המצוות של כל העניין של השדה, של לקט, של הפאה, כל הדברים האלה. זה בא לומר לך שבמצוות הפשוטות האלה לא צריך לפרוש מכל העולם הזה כדי להגיע למעלת הקדושה.
כן, יפה מאוד, הציון הוא 10.
10, יפה, יפה. הנה, זה הסימן, זה הסימון ל-10, ולסימון נעבור לזימון, והזימון הוא לזמן אותך לבחור איזה פרס אתה מבקש. אתה מכיר את הפרסים שלנו, או שאתה רוצה שאני אקריא לך אותם? ובליהו?
מה זה באחרון בקשר לפרס לילדים?
או, מינימן משחק מיוחד לילדים, כן, מינימן. משחק מיוחד
כן, אבל ניקח את זה.
ניקח, יפה. מינימן, משחק מיוחד לילדים. אתה כמובן נשאר על הקו, נותן את הפרטים שלך להפקה. אנחנו נאמר לך תודה, ונבקש את כבוד הרב להתייחס לתשובה.
מכיוון שהפרשה הזאת היא מתחילה בקדושים תהיו כקדוש אני. כלומר, יש פה את העניין של לקדש את עצמך במותר לך, כמו שהתחלנו בתחילת התוכנית, כמו שהרמב"ן מפרש פה בהרחבה על פי הגמרא. מכיוון שיש פה עניין של קדושה, כלומר שבן אדם יכול להגיע למצב של קדושה במצוות האלה, ופה נאמר העניין של קדש עצמך במותר לך, כלומר תוספת קדושה על הקדושה, לכן כאן מהרגע הראשון זה נאמר לכולם, כי זה בא ללמד אותך שבעניין כזה של תוספת קדושה, שבן אדם מקבל על עצמו תוספת קדושה, פה לא צריך ללכת לפי סדר החשיבות, אהרון, הבנים של אהרון, 70 זקנים וכלל ישראל. לפעמים יכול להיות יהודי שאתה הכי פחות מצפה ממנו, הכי פחות נראה לך שהוא בדרגה גבוהה, הוא יכול להיות קדוש יותר מאנשים שנראים לך שהם בעלי המשרות ובעלי התפקידים הכי גדולים. במקום של קדושה, שבן אדם מתעלה על עצמו ומקבל קדושה, אף יהודי לא יהיה קל בינך. פה אין דרגות, זה מהרגע הראשון נאמר לכלל ישראל בשלמות. לפעמים אתה רואה אנשים שהם נראים לך הכי פחות שיכול להיות, הרי התלמיד של הרמב"ן, זה כתוב גם בגמרא, שהוא מספר לו איך הוא ראה את עולם האמת, אומר לו, עולם הפוך ראיתי. האנשים שהיו נראים פה שהם הכי חשובים, הם לא חשובים שם, ואנשים שהיו נראים לי הכי פחות, שם הם הכי חשובים. אז הרמב"ן אומר לו, עולם נכון ראית, עולם אמת ראית, לא מה שרואים פה, רואים שם. אנחנו רואים לפעמים שאנחנו נתקלים בחיים, אתה רואה לפעמים אנשים שנראים לך, ביידיש אומרים נבך, והם בעלי דרגה גבוהה מאוד, אתה שומע מה הם עוברים ואיך הם עומדים מול התמודדויות. לכן בדברים של קדושה, שבנשים איך הם מסתכלים על החיים, איך הם מתמודדים עם דברים, בדברים האלה זה נאמר ישר לכלל ישראל, כי פה אתה לא יכול לשים את המחיצות.
יפה מאוד. אני ירושה לי כבוד הרב לבוא ורק לחזק את הנושא הזה של, 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 של הקדושה שכבוד הרב בא ומדבר. אני רוצה להכניס אותך באמת לחוויה אישית. חוויה אישית שהייתה לי עכשיו לפני חג הפסח. שיחה שבאמת עד היום זה כזה עדיין מה שנקרא מקונן בראשי, ואני לפני ליל הסדר מקבל שיחה מאישה מצפון הארץ שבא ואומר אותי יהודה ברקן שלום, קוראים לי קרמלה, אני מצפון הארץ ואני מצלצלת אליך כי הייתי באחת ההופעות שלך לפני כשנה, ובהופעה אתה בא ומבקש מאנשים שיש בהם שהקדושה קצת מה שגע שינתה דברים בחייהם, לבוא ולצלצל לך. לבוא ובכל זאת, ואתה בא ומספר, וזה נכון, שאני, כשבהופעות אני משאיר באמת מספר הטלפון שלי, ואני מבקש מאנשים שבזכות האמונה והנושא הזה של המצוות שהם עושים, שיספרו לי מה התוצאה. ואז היא באה ואומרת לי, תשמע יהודה, אני רוצה לומר לך שאני חושבת, באמת בצניות נפלאה, אני חושבת שאני מצאתי את הדרך מצרות, איך להפוך צרות לעוד צרות. חשבתי שאני לא שומע טוב, אני אומר לה, סליחה. אז היא אומרת לי, אני חושבת שאני מצאתי את הדרך איך הופכים צרות לעוד צרות. אמרתי, גברתי, זה נשמע לי יותר מדי, נשמע לי יותר מדי טוב, מה, אולי קצת פרטים? אז היא אומרת, תשמע, אני חושבת שאם כל יהודי ויהודי שנמצא באמת בצרות יחפש את האלף וו ויוסיף את האלף וו לצרות, ביחד זה עוד צרות. אמרתי לה, כן, בסדר, זה נשמע הכל טוב ויפה, אבל מה, איפה מוצאים את האלף וו? אז היא אומרת, תשמע, לפני שאני אענה לך, אני רק רוצה לתת לך מה שנקרא קצת סיפור עליי. ואז היא באה ומספרת לי שהיא אישה שהיא ובעלה גרים מצפון הארץ, ויש להם ארבעה ילדים, מצבם הכלכלי הוא לא מזהיר בשון המעטה. היא מספר לי שהיא לפני כחצי שנה קיבלה אירוע מוחי, והיא נמצאת מה שנקרא כל חצי הגוף הימני של המשותק, ומספרת לי בהתלהבות שעם כל הקושי הכלכלי והבעיה שיש לה, כי הבעלה גם לא יכול בגלל זה לעבוד כי הוא סועד אותה וכל זה, עם כל זה, אם אתה לא יודע איזה שמחה יש בעלי, כל ליל שבת מביא יהודי ערירי שנמצא בבית כנסת ואין לו עם מי באמת לבוא ולעשות את השבת, הוא מביא אותו אלינו והוא עושה אצלנו שבת, והשבת היא שבת של שירה והתרוממות רוח, אין לך מושג. ומה שאני רוצה עוד להוסיף, שאני כנראה בחודש הבא עוברת ניתוח בראש, כי גילו לי מה שנקרא גידול במוח. ואני שומע את זה עם באמת הסיפור שלה בלי שמץ של כעס, בלי שמץ של כאב. אני אומר, גברתי, מאיפה את שואבת את כל, את כל הכוחות האלה? זה... אז היא אומרת לי, זהו, בגלל שאני חושבת, בגלל זה ציצת זה, אני מצאתי את האלף וו. אז היא אומרת, נו, מה זה א' וו? אז היא אומרת, א' וו בגימטריה זה שבע. אמרתי לה, שבע זה נכון, אבל אל תגידי שאת רומזת לגיוון שבע מצוות בני נוח, כי זה לא אנחנו. לא, 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 היא אומרת, תשמע, אני מתרגשת ואני מספר לך, כי היום נפל לי הסימון, היום מצאתי את השבע. אמרתי לה, מה זה אומר? אז היא אומרת, אני שמעתי הרצאה של הרב גרוסמן, שהרב גרוסמן ממגדל העמד בא ומספר בהרצאה על החשיבות של לבוא ולהיות יהודי טוב לקראת החג, לבוא ולתת באמת לאותם אנשים שאין להם, לעזור להם כדי שמת יוכלו לבוא ולחוג את חג הפסח. הוא בכלל אומר חבר'ה, צדקות וסיפורים זה ומעשי חסד, זה אחד הדברים החשובים ביותר שיכול להיות. ויהודי טוב, הוא אומר בגימטריה, יהודי טוב זה 52, ואז הוא מוסיף ובא ואומר ש-52 זה גם גימטריה של אליהו הנביא. ואז אני שומעת את זה ואני אומרת, רגע, 52? 52 זה 7. א' ו' בגימטריה, א' 1, ו' 6, גם כן 7. אז היא אומרת, עכשיו אני מבינה שא' ו' שלי זה אותו ליל שבת שהבן שלי מביא את אותו יהודי ערירי שיושב אצלנו מה שנקרא ושר יחד איתנו ונרגש מכל הערב. אין לך מושג איזה אוצר. וכאן היא באה ואומרת את הדבר הנכון. אם הייתי יהודה בר כאן, אוצר זה לא בהכרח דבר גשמי, זה לא כסף, כי כל אחד מה שנקרא רוצה עם כל הכסף שיש לו להגיע לאוצר הזה שנקרא התרוממות רוח. ואני מקבלת את זה מאותו יהודי שבא בכל ליל שבת ועושה לי את זה. וזה כל כך ריגש אותי. אמרתי לה, גברתי, אני רוצה שתבטיח לי שמת בעזרת השם, אחרי שתעברי בחודש שבת הניתוח, צלצלי אליי, בסעודת הודיה אני מגיע. וזה דבר שאתה רואה, זה נורא ריגש אותי. ומי שמשפה זה גם קשור למה שכל
הרב דבר דיבר. אתה רואה אנשים שנראה לך כל כך פשוטים, תראה איך הם מתמודדים עם דברים.
כן, כן, תראה מה זה. איך הופכים צרות לעוד צרות. האלף וב, זה הסיפור.
מדהים, פשוט מדהים. יש לנו, נחזור לפרשת השבוע, לא תלך רכיל בעמך. ואנחנו גם הרי עוסקים בפרקי אבות, אז יש פה שאלה שהיא מתחברת. אז הגמרא מסבירה, הגמרא במסכת בבא בתרא, מה זה לא תלך רכיל בעמך? אומרת הגמרא, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. אתה מספר את הטובה של השני, אז מתוך הטובה אתה יכול להגיע לרעה. כי אתה הרבה פעמים תגיד, בסדר, זה הדבר הטוב שלו, אבל מה הדבר הרע שבו? בזה הוא טוב, אבל יש דברים שהוא לא טוב. או אדם, לא, אדם לפעמים אתה מתחיל לספר את הטובות שלו, אז אתה מתחיל מה שנקרא, שמת אותו על שולחן המנתחים, התחלת לראות את המעלות, אבל אתה גם, אל תדבר על אנשים, כל אחד שידבר על עצמו. ככה מסבירה הגמרא, לא תלך אכיל במך. זה מעשה, מה שהגמרא מלמדת אותנו מהסיפור הזה, לא לדבר על השני, גם לא בטובתו, כי מתוך טובתו אתה מגיע למגרעותיו, ואז אתה מגיע לרכילות, ללשון הרע, לכל הדברים שהתורה מתנגדת אליהם, וזה הרבה איסורים. אז אנחנו הולכים לפרקי אבות. בפרקי אבות רבן יוחנן בן זכאי לוקח את התלמידים שלו, חמישה תלמידים, והוא מונה את השבח שלהם. הוא מונה את השבח שלהם, לב טוב, עין טובה. ופה נשאלת השאלה. הגמרא אומרת לא לספר בשבח, כי מתוך השבח מגיעים לגנות. וככה הגמרא מבינה, לכן לא תלך אכיל בעמך, אל תספר, אל תעלה אדם על, 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 על ניתוח התכונות שלו, גם לא על תכונות טובות, כי מתוך זה תגיע למגרעות, מתוך זה תדבר לשון הרע, מתוך זה תהיה רחלן. אז איך זה רבן יוחנן בן זכאי מגדולי התנאים עושה נגד מה שחזל אומרים, והוא כן לוקח את התלמידים שלו ומשבח אותם?
1952, 77, 77, כבוד הרב יחזור על שאלתו.
לא תלך רכיל בעמך, כן? בפרשת השבוע, פרק י"ט, פסוק ט"ז. אומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, דף קוף סמך דלת עמוד ב', לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. והשאלה היא, איך רבן יוחנן בן זכאי לוקח את התלמידים שלו, והוא מונה את השבח שלהם? הרי אנחנו יודעים שאסור, כי זה יכול לבוא לידי גנות.
1952, 77, 77, אני, אתם תתחילו לצלצל, אני רק רוצה באמת לבוא ולשאול כבוד הרב, זאת אומרת, מה, בזה שאתה בא ומהלל, או מרים את קרנו, של, את קרנם של תלמידיך, אתה בעצם כאילו תוקע גול עצמי לעצמך? זאת אומרת, מה אתה, מה אתה יוצר כאן?
אתה יוצר מצב שאתה מדבר על מישהו. אפילו אתה מדבר על מישהו. כשאתה מדבר על מישהו, בסוף אתה תגיע גם לספר על דברים לא טובים. אז חז"ל אומרים, אל תדבר על אנשים.
אפילו כמורה?
לא, אפילו קשה, בסדר, אבל מה פה העניין? לדורי דורות, פרקי אבות, אתה צריך ללמוד את זה שהוא עין טובה, והוא, הרי הגמרא אומרת שמתוך זה שאתה מספר על השבח, אתה תגיע גם לגנאי. ואם אתה מגיע לגנאי, אז אתה באיזשהו מקום מדבר דברים אסורים, אתה מרחל, אתה מלשון הרע, אז הגמרא אומרת, אל תעשה את זה. אז זה אמר רבן יוחנן בן זכאי עשה את זה. מה אתה בא להגיד? מה אתה מנסה להגיד? שלתלמידים מותר? למה?
זה מה שאני שואל.
לא,
האם, זה בדיוק מה שאני שואל. זאת אומרת, אחד הדברים אני חושב שהחשובים ביותר זה כל מחנך, זה באמת מרגיש סוג של גאוות יחידה שהוא בא ומספר איזה תלמידים נפלאים יש לנו. אחד הדברים שאנחנו יודעים
שסקירת, ואז הוא מחנך את האחרים שגם התנהגו באותו דרך.
בדיוק ככה.
נכון, זה אחד התשובות.
בדיוק.
זה אחד התשובות. יש עוד תשובות.
יש עוד תשובות. חברים, אתם רואים, יצא לי בפוקס, תן לי איזה תלילות קטן, כן, כדי שיהיה מה שקרה לפרס הסופי, שיהיה מה שקרה עוד איזה נדבך קטן, כן, ואני שוב רוצה לבוא ולהזכיר שהפרס הסופי, יש לנו דבר מדהים, וזה כובע מהודר, מתנת ברון כובעים, שחברים הספיקו לספר לי שברון כובעים, נכון, רק כבוד הרב, זה חנות
ש... בטח,
כן?
ידועה מאוד מהמובילות.
מהמובילות, יפה. טוב, אז קחו בחשבון, כדאי להישאר עד הסוף.
בכל הארץ, כן.
מה אתה אומר?
כן. אז רגע, יש עוד תשובות.
יש עוד תשובות, אנחנו עוד פעם, 1952, 77, 77.
אבל התשובה שלך היא שאתה עושה חילוק, וזה חילוק נכון, בין רב לתלמידיו, לבין סתם אדם שאתה מתחיל את זה. למה? כי הרב הוא עושה את זה למטרה חינוכית. הוא אומר לך, הוא עין טובה, הוא לב טוב, והוא רוצה שכולם יהיה להם עין טובה, הוא רוצה שכולם יהיה. והוא גם אומר, מה המעלה יותר גדולה מתוך כל הדברים? כלומר, זה עניין חינוכי, בעניין חינוכי זה אחרת, נכון.
יפה, טוב, אז 1952, 77, 77, אם יש לנו מישהו על הקו, ערב טוב.
אשר.
I don't believe אני בהזדמנות רוצה ככה קצת לדבר איתך באנגלית, כי אני חושב שאני צריך, אני מחפש מישהו שאני יכול to practice my English, אתה יודע,
לאמן את האנגלית.
לאמן את האנגלית שלי. כן, רב אשר, מה תשובתך?
יכול להיות שאם הוא היה יודע שהתלמידים לא מושלמים, אז באמת הוא היה חושש מאוד שמה הוא יכול להבוא מדי טובתו לגנותו. אבל כנראה שהוא הכיר את התלמידים שלא היה להם שום חסרון והם היו מושלמים, ולכן הוא לא חשש.
יפה מאוד.
כן?
יפה מאוד.
אדוני, הבאת אותה. יש הכוח. טוב, אשר, לך אני לא רוצה להקריא מה שהיה, כי אתה כבר יודע. אני רוצה להקריא לך מה שכרגע נתווסף. נתווסף, כאן יש לנו כרטיסיות חודשיות למכון כושר. אקסטרה ג'ים, שנמצא באלעד. ברחוב שמעיה, כן, זה כרטיסייה to shape the body, איך אומרים, זאת אומרת, לחיטוב הגוף, כן, של הגבר, או גם של האישה, אני קורא לעצמי, ויש לנו גם מינימל, משחק מיוחד לילדים, אז עכשיו אתה צריך לבוא ולהחליט, או כמובן, סלטי משני, או ספר יהדות, הכל יש לך, כן.
אולי אפשר לקבל כובע?
אפשר, אם תהיה אחרון, כן, כן, אם תהיה אחרון, אתה תחכה לשעה שתיים.
אז אפשר עכשיו לסגור את התוכנית ואני אחרון.
אתה יודע מה זה היום נגרם ונורא. שמע, אני, תן לי רגע לחשוב על זה. זאת אומרת, מה שאתה בא בעצם מוציאה,
שאתה כל כך סובל שאתה רוצה שנפסיק.
יפה, רבינו, הבאת אותה, יפה. יפה מאוד. כן, אשר, מה אתה מבקש?
אם יהיה אפשר כובע, אז שיהיה משחק.
מינימל. מינימל, משחק מיוחד לילדים. ההפקה כבר יודעת איך להגיע אליך. אנחנו כמובן אומר לך תודה רבה, וכבוד הרב, אם ירצה להוסיף, כן, כדי להביא.
לא, התשובה היא באמת הייתה תשובה מושלמת. כי מה הגמרא אומרת? אנחנו מפחדים שאתה מספר בטובתו של חברו, מתוך טובתו יבוא לידי רעתו. אבל רבי יוחנן בן זכאי, היו לו הרבה תלמידים. הוא לוקח חמישה תלמידים שהוא ידע שהם אנשים בעלי דרגה, אין גנות אצלהם. אתה יכול למצוא מעלות מיוחדות, אבל לא תמצא גנות, כי הם היו אנשים שעבדו על המידות שלהם, היו ממשיכי התורה, ממשיכי המסורת. הוא יכל עליהם לדבר חופשי, הוא לא פחד שאצלהם יגיע לידי גנות. הם לא היו אנשים רגילים. לרבי יוחנן בן זכאי היו הרבה תלמידים. החמישה תלמידים האלה שכולם היו תנאים וכולם היו גדולי עולם, לא היה רבי יוחנן בן זכאי הכיר אותם כל כך טוב שידע שאצלהם אין גנות. ממילא פה הוא לא חשש, הם היו יוצאים מן הכלל. הוא לא דיבר סתם על תלמידים, הוא דיבר על חמישה תלמידים המיוחדים של רבי יוחנן בן זכאי, שאצלהם לא היה שום חשש. המטרה הייתה כמובן ללמד, אבל הוא לא חשש. אבל אדם רגיל, אתה מספר על טובתו של חבר שלך, אדם רגיל שיש לו חברים, אבל החברים יש להם גם מגרעות, תתחיל לדבר על אנשים, אומרת הגמרא, גם כשאתה מתחיל בטוב אתה תמשיך לרע, אז עזוב את זה.
יפה. טוב, נעבור לשאלה הבאה.
כתוב בפרקי אבות, פרק א' משנה י', אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות.
אוי ביי.
נשאלת השאלה, אז מי יהיו הרבנים? מי יורה הלכה אם צריך לסנוע את הרבנות?
איפה זה כתוב? במה? פרקי אבות?
פרקי אבות, פרק א', משנה י'.
כן, אני מצטער, כי פרקי אבות זה מת עדיין.
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. ואז נשאלת השאלה, אם יסנו את הרבנות, אז מי יורה הלכות? מי ידון דינים?
1952, 77, 77, וכבוד הרב יחזור על שאלתו.
פעם שלישית. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. אז אם צריכים לשנוא את הרבנות, מי יורה הלכות? מי ידון דינים? מי יהיו הרבנים?
שמע, זה משהו כאן מסתתר מאחורי הפירוש לדעתי, שנא את הרבנות, זאת אומרת, הוא לא אומרים לך שנא את הרבנים. שנאת הרבנות, שנאת הרבנות זה יכול להיות מה שנקרא סוג של תואר, וכשאתה בא ואתה מתהדר באיזשהו סוג של תואר, יכול להיות שאולי כאן ישנה בעיה. אתם צלצלו חבר'ה, אני מנסה פשוט לחזור ככה בכל רם, כי זה ברור לי שאין כזה, שנאה היא לא שנאה לרבנים, שנאה את הרבנות, שנאה את המשרד.
לא, בדיוק, לשנוא את המשרד. אז אם אתה שונא, אז למה אנשים לוקחים את זה על עצמם? הרי הרבנים הם אנשים המובחרים ביותר.
כן, נכון.
אז אם אתה אומר תשנא את המקצוע הזה, אז למה אנשים לוקחים את זה על עצמם? למה באים אנשים שהם המובילים בציבור ולוקחים תפקיד שאומרים לך לשנוא אותו?
1952-77, רב חיים, אנחנו מסתכלים עליך, ואני באמת מוכרח להודות שאני אפילו, מה שנקרא, מחכה בציפייה לשמוע את התשובה לשאלה היפהפייה הזו. 1952-77-77, רב חיים, אנחנו שומעים אותך.
Oh, yeah.
כן. הלו. ערב טוב.
ערב טוב.
למי?
אליהו.
כן, אליהו. מירושלים?
כן.
כן, אליהו, כן.
אז הפירוש הוא, ישנם שני פירושים. אין הכוונה שנה את הרבנות, הכוונה שנה את המיליות רב. הפירוש ראשון, שאהוב את המלאכה, הכוונה שאדם אסור לו להתבטל כי הבטלה מביאה לשעמום. ואם רב, אם, אם גם רב צריך להתעסק עם מלאכה, וזה כוונת המשנה, שאדם לא יאמר, כמובן שאני אדם גדול, זה גנאי לי לעסוק במלאכה. זה התנא אומר, תנא את, את, את המעמד שלך, של הרבנות שלך, ואף על פי כן תתעסק עם משהו, שלא תבוא לידי שעמום. ישנו עוד פירוש, וזה נמד מיוסף הצדיק, שאדם צריך להתחק מהרבנות, משררה, הרבנות הכוונה שררה, הכוונה להיות מנהיג על ציבור, שמלמדו את זה מיוסף הצדיק, שהוא מלך על מצרים, והשררה מקבלת את בעליה. שיוסף הצדיק נפטר 10 שנים מוקדם מכל אחד, ככה מזכור לי.
הציון הוא 9.
9, תודה, נעבור למאזין הבא. הלו.
שלום.
שלום למי?
מנחם.
מנחם, מיכן מנחם?
מה?
מיכן אתה מנחם? הכל בסדר, אתה מרגיש טוב?
מבני
ברק מנחם. כי החבר'ה ישנים בבית, החבר'ה ישנים בבית? על השלוחים? כן, הבנתי. בגלל זה אתה מדבר קצת בלחש. בסדר, גם אנחנו נדבר בלחש. כן, בבקשה מנחם. מה התשובתך?
אני חושב שהתשובה זה ששנא את הרבנות, הכוונה לשון גאווה ושררה. ישנו את הכבוד והגאווה.
רבינו, מה אתה אומר?
הציון הוא 10.
10, יפה, אתה רואה, עשית את זה בשקט ובצנעה. יפה, יפה, כבוד הרב, זאת אומרת, מה שבעצם מנחם בא ואמר, זה מה, אל תחפש איך לשבת במזרח,
אל תחפש את השררה שברבנות, את הכבוד, אתה אוהב את המלאכה שברבנות.
זאת אומרת, זה מה שרציתי לבוא ולהגיד, אל תחפש איפה לשבת במזרח, חפש איפה לשבת כדי לבוא ולהרביץ תורה. נכון? זה בעצם הרעיון של העניין, יפה. טוב, אנחנו מוכנים לשמוע מה רב מנחם מבקש. אתה רוצה לשמוע את רשימת הפרסים או שאתה כבר יודע?
משחק לילדים.
משחק לילדים, הוא מנחם כשתהיה לי בריא, כן, אתה צודק. מינימל, משחק מיוחד לילדים, גם מנחם מקבל, ושוב אני מזכיר לכולנו, שבערך עוד 25 דקות אנחנו נהיה בשאלה האחרונה, שבשאלה האחרונה יש גם כמשגה פרס אחד שאני תרמתי לטובת העניין, ולדעתי מה שאני אתרום לטובת העניין הולך להיות... טוב, אני כבר, אני אגיד לכם מה אני, בדקה ה-90 אני כבר אומר מה, אבל מה שכן, שיש לנו תוספת מהודרת, וזה כובע מהודר מתנת ברון כובעים, חברים, כדאי להישאר עוד 25 דקות כדי לדעת מי הוא זה שיזכה בכובע המהודר הזה, ואתה מבקש את מינימן משחק לידים, אתה נשאר על הקו, נותן פרטים להפקה, למפיק שלנו, ואנחנו נאמר לה איש הרכוח גדול, תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
כן.
אנחנו נקרא בפרשה אשר ייתן מזרו למולך מות יומת, פרק חף פסוק ב'. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף סמך דלת עמוד ב', הגמרא מדייקת למה כתוב מזרו, אשר ייתן למולך או אשר ייתן מהזרע שלו. מה זה מזרו? אז אומרת הגמרא, מזרו ולא זרו, כלומר אם יהודי רחמנא ליצלן מוסר את כל הילדים שלו למולך, הוא אינו חייב מיתה, רק אם הוא מוסר חלק מהילדים שלו. ופה נשאלת השאלה, אם הוא מוסר את כל הילדים שלו לעבודה זרה, אכזרית הזאת של המולך, אז קל וחומר בן בנו של קל וחומר שמגיע לו מיתה, למה להקל עליו?
1952-77-77, כבוד הרב, אחזור על שאלתו.
אשר ייתן מזרו למולך מות יומת. המולך זה היה עבודה זרה נוראית. היו לוקחים את הילד, ומוציאים אותו למיטה לכבודו של העבודה הזרה, וזה היה כל כך אכזרי.
מי עשה את זה?
הכמרים של המולך. וזה היה כל כך אכזרי שהם היו עושים חזק בתופים כדי לא לשמוע את הצעקות של ילד שמוציאים אותו למיטה. אז בתורה הקדושה כתוב שמי שנותן מזרו למולך מות יומת, הוא יענש במיטה. אבל יש, הגמרא מדייקת, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מזה שכתוב אשר ייתן מזרו, משמע דווקא אם הוא נותן חלק מהילדים שלו, אבל אם הוא ייתן את כל הילדים שלו, הוא לא חייב מיטה. השאלה, ההיגיון אומר הפוך, ההיגיון אומר שאם הוא נותן את כל הילדים שלו, אז ודאי שמגיע לו מיטה, מגיע לו עונש חמור מאוד. למה אתה מקל בעונשו?
1-952-77-77, אנחנו שוב אליך, חיים חן, בבקשה.
ריבו עיניי של העולם, מה עדי אני? Gimme the yin come my vice Moide, 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 yani le fundeichu Moide, 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 yani le fundeichu Al kol lachiset she yusisu She yusisu hi yimudi Al kol lachiset she yusisu Gimme the yin come my vice Yidda, 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 yidda
כן, הלו, ערב טוב.
ערב טוב.
למי?
מדבר אריה.
אריה מאיכן?
מודיעין אלית.
מודיעין אלית, כן רב אריה, מה תשובתך?
כן, אני חשבתי שאדם שהעביר את כל בניו למולך, אז זה בעצם העונש שלו. הוא כבר קיבל את העונש שלו, הוא בא על עונשו. אז מה ההבדל בין ילד אחד לכל הילדים? גם בן אחד הוא קיבל, כי זה עונש. זה עונש הבן שלו מת. אז כתוב שאומרים חז"ל שמי שאין לו בנים חשוב כמת. ארבע חשובים כמת, מצורם שלו בנים, אני. אז הוא כבר נחשב כמו מת, אז לכן לא מגיע לו עונש.
רעיון מעניין, 9+.
9+, יפה. כבוד הרב, רואים את הרעיון שלך. אנחנו עקים כמובן לעשר, ערב טוב למי?
ערב טוב.
למי?
לארז.
ארז מאיכן?
מבני ברק.
ארז מבני ברק, כן, אנחנו שומעים אותו.
אז זה התשובה שהמאזן הראשון אמר, זה התשובה שרציתי להגיד. אבל חשבתי על עוד תשובה, שכל המטרה ש... שכנראה האבא חייב מיטה, זה כדי שהילדים שלו האחרים לא ילמדו ממנו. עכשיו ברגע שגם הילד שברגע שאין, שאין ילדים, אז אין כבר מה שהבנים שלו ילמדו ממנו, אז לא מחייבים אותו מיטה כבר.
נוטר, תן כבר הרב
9 פלוס.
כן, קיבלת בדיוק מה שרצית, מה שהמאזין הקודם קיבל.
תודה רבה.
ואנחנו מבקשים לקבל את העשר. ערב טוב למי?
שלום.
למי?
נחמן
מטבריה. נחמן מטבריה, איך נחמן, את האמת, אתה שומע את זה ברדיו או באינטרנט?
זה דרך ממיר של עידן פלוס.
איזה יופי, בוא נע, אז מה זה דרך ממיר? זה אומר שאתה שומע את זה מה? בדרך הרדיו?
למערכת
שמע. מערכת שמע נקרא, יפה מאוד. קודם כל אנחנו שמחים לבוא ובאמת לקבל גם מאזינים מהצפון, שזה בלי שום ספק דבר מעודד. וכן, מה תשובתך?
שמרוב שהעונש שלו הוא גדול מאוד, אז אין שום עונש בעולם שיספק את העונש זה כבר בשנה עם מדונות. אז אין מה ש... אין עונש מספיק, למרוב שהוא הרי להקריב את כל הבנים שלו, אבל שנור בן אחד, אז מספיק לו עונש מיטה.
יפה מאוד, ככה אומר החכם סופר הציון.
איזה יופי! כן חברים, מה שנקרא, נחמן הצליח לעלות את טבריה על ראש שמחתנו. יפה רב נחמן, יפה מאוד. תשמע, יש פרסים בתוכנית, אתה יודע מזה? תרצה לך לשמוע את התוכנית שלנו מדי פעם?
כן, כמעט כל שבוע.
איזה יופי, שתהיה בריא צדיק. טוב, אז מה אתה מבקש? אתה רוצה שנקרא אחת רשימת הפרסים?
כן, לא שמעתי.
ובכן רב נחמן, להלן הפרסים, יש לנו סט ספרים על התורה ועל העבודה של הרב מוישה חיים שיינפלד. יש לנו ספר שנקרא תורת משה של הרב יצחק קרלינסקי. יש לנו ספר שנקרא היהדות ואני של הרב צוריאל בובליל. יש לנו סלטי משני, זה דבר נהדר, ושזה אתה צריך לבוא כמובן להגיע לרחובות, לרחוב המנוף 8 או לראשון לציון אם אתה נמצא כאן באזור. ויש לנו ככה כרטיסיות חודשיות למכון כושר אקסטרה ג'ים, גם כן באלעד ברחוב שמעיה, ומינימן משחק מיוחד לילדים לשיפוטך רב נחמן. קשה,
הספר של יהדות ואני.
היהדות ואני, נכון, אתה צודק, מהדורה השלישית הולכת ומסתיימת. היהדות ואני של הרב צוריאל בובליל. אתה משאיר, יתנו לך משיקה את המספר טלפון של המשרד של כבוד הרב צוריאל בובליל. אתה מצלצל ואתה אומר, אני משניקה מהתוכנית חכמים בלילה, והם כמובן או ישלחו לך את הספר, או אם תרצה אתה תבוא ותקבל את הספר בחתימת ידו של כבוד הרב. בקיצור, טקס יפה וספר נפלא. תודה כבוד הרב, מה יש לך לומר?
כן, זה תשובתו של החתם סופר,
שהוא בא ואומר,
שהוא בא ואומר שכאשר כתוב בתורה עונש מיתה מות יומת, אז העונש זה באמת העונש החמור ביותר שיש בתורה. אבל העונש הזה, ברגע שיהודי מקבל את העונש, אז הוא חיפר על החטא, כלומר זה עונש שחיפר לו על החטא. יש אדם שחטא שהעונש הזה לא יחפר לו על החטא. אדם שהלך והקריב את כל הילדים שלו לשטות הזאת של העבודה הזרה של המולך, כל הזאת אכזריות, אז יכול להיות שהוא ימות, מסתבר גם שהוא ימות, אבל זה לא יעזור לו המיטה על מנת לחפר לו לעולם הבא. כלומר העונש שלו הוא כל כך חמור שאפילו שיהרגו אותו זה לא יעזור לו, זה לא יחפר לו גם לא לעולם הבא. כי לא מגיע לו כפרה על דבר כזה שהוא עשה. כלומר, זה נכון שהוא הרבה יותר חמור.
זאת אומרת, מה שכבוד הרב בא ואומר, שאותו אחד, מה שנקרא, שהרג ילד אחד, מות ימות.
מות ימות, והמיטה שהורגים אותו, וזה מחפר לו על החטא שהוא עשה.
לכן בעולם הבא.
בעולם הבא יש לו סיכוי, כמובן, הוא צריך לחזור בתשובה ולהבין את זה. אבל העונש הוא עונש שמחפר על החטא שהוא עשה, מיטה מחפרת. יש דברים שכתוב שתשובה ועד מיטה, מיטה מחפרת. אחד שהרג את כל הילדים שלו, אז גם המיטה לא תחפר לו.
אבל הוא כבר נחשב כמת, כי אדם, זה כמו שאותו מאזין בא ואמר, אדם בלי ילדים נחשב מת כמת, אז הוא גם מת בעולם הזה, וכמובן בעולם הבא לא יחופר לו. זה בעצם פחות או יותר הרעיון, נכון?
אני אגיד לך... זה תשובה שאמר מאזין, ואני לא מקבל אותה. אני אגיד לך למה אני לא מקבל אותה. אין לי פה את ה... ממש להגיד עכשיו את הפסק הלכה, אבל זה אדם שיש לו נכדים, והוא הרג את כל הבנים שלו. אז הוא לא חשוב כמת.
למה? כי יש לו נכדים.
כי יש לו נכדים. חוץ מזה, אדם שאין לו ילדים חשוב כמת, זה אדם שלא יכול להביא ילדים. אבל אדם שהלך והרג את הילדים שלו, אז מחשיבים אותו כמת, אפשר להתווכח על זה.
אוקיי. לא, זה נשמע מאוד הגיוני, מה שאתה אומר.
אפשר להתווכח על הדברים
האלה. זה נשמע מאוד הגיוני, כי אחד שאין לו ילדים נחשב כמת, כי הוא מאוד רצה ילדים.
אדם שרוצה ילדים, אדם שהלך ולקח את הילדים שלו, אז הרג אותם, אז זה...
כן, בהחלט. מאוד הגיוני. טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה, רבינו, אנחנו עד מתקרבים, מה שנקרא, לשעת השין, החבר'ה, מה שנקרא, מצקצקים לשונותיהם, כל אחד ומכניס, מה שנקרא, את הזרת לכיוון הטלפון. אני לא יודע אם זאת השאלה האחרונה, רבינו, טוב, בוא נראה, יש לנו עכשיו 17 דקות כדי...
צריך להחליט, אני אראה לך,
יש לך שאלה האחרונה, כי השאלה האחרונה חייבת להיות שאלה,
שאלה
פצצית, שברון קובעים לבד יבוא ויחזיק את הקובע ויגיד, אוי, מי הזוכה לשאלה כזו? בבקשה, אתה יודע מה? אז בוא...
אני, כן. יש ואהבת לרעך כמוך, כן? זה הרי מתאים לזמן.
או, זה נפלא.
ורבי עקיבא אומר על זה שזה כלל גדול בתורה.
אני רוצה קצת להתפלסף על זה, רבינו. אני רוצה קצת להתפלסף על זה. יש הרי תילי תילים של פירושים ואהבת לרעך כמוך. כן. ואני רוצה, אני לא יודע מה השאלה שלך רבינו, אבל אני רוצה לבוא ואתן לך פירוש אחד שאני מאוד התחברתי אליו. בסדר?
כן.
פירוש אחד שמאוד התחברתי אליו הוא בפירוש הפירוש של רבי עקיבא, שבא, כפי שאמרת כבוד הרב, כלל, כשהוא קרא את זה ואהבת לרעך כמוך, קם וזעק לכל תלמידיו ואמר, הוא כלל גדול בתורה. באו תלמידיו של רבי עקיבא ואומרו לו, רבי, כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, אתה הוא זה שקבעת ששניים שהולכים במדבר ולאחד מהם יש כיתון של מים, כן, אז בעל הכיתון לא ייתן לחברו תחת הכותרת של וחייך קודמים, מה זה, ואיפה רעך כאן בעניין הזה, איפה וחייך, ואיפה העניין? כאן ענה להם רבי עקיבא ואמר, חבר'ה, וחייך קודמים זה כלל מאוד מאוד חשוב. זה כלל מאוד מאוד חשוב, יש בזה גם היגיון בעניין הזה. כי אם הוא ייתן לו מה שנקרא לשתות, יש סיכוי ששניהם לא יגיעו ליעד. אם זה ישתה, לפחות הוא יגיע, אז יכזרה ויחזור. לגבי המקרה שלנו, ואהבת לרעך כמוך, הכוונה היא שואהבת, קודם כל, תדאג לעצמך, תדאג שיהיה לך. אם יש לך, יש לך מה לתת לחברך. אבל אם אין לך, איך אני יכול לדאוג לחברך? זה מה שנקרא הפירוש שאני מאוד התחברתי, אני לא יודע מה שכבוד הרב רצה לשאול.
לא, יש כן. תשובה, זה שאילתה, כן, כן, זה שאילתה. כן. החתם סופר אומר שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול, זה ברוחניות. ברוחניות, תדאג לחבר שלך כמו שאתה לומד, כמו שאתה דואג לעצמך. תהיה איתו חברותה, גם אם הוא חלש, תלמד איתו, תלמד אותו, אפילו שזה מבטל אותך. אבל בגשמיות הוא אומר חייך הקודמים. ככה אומר החתם סופר. עכשיו, למה אני רוצה לחתור לשאלה? ועכשיו אני חושב שזה כבר שאלה אחרונה. כתוב, אנחנו יודעים שיש עוד אמרה של חז"ל, זה גם פרקי אבות. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ולומדים את זה מיהודה. שיהודה, במעשה של תמר, אומר צדקה ממני. השאלה הנשאלת היא באמת, מה זה הביטוי הזה נוח לו לאדם? טוב לו לאדם, כדאי לו לאדם, רצוי לו לאדם, מה זה נוח? מה זה המילה נוח לו לאדם, רצוי, צריך? זה הלכה הרי, אתה אומר פה מציאות, אז תגיד, אדם חייב להפיל עצמו לכבשן האש, כדאי לו לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש ולא ללבין בני חברים. מה זה המילה נוח? מה זה נוחיות? זה הלכה? זה מציאות? לכאורה מבחינת מה זה הביטוי הזה? מה זה המשמעות של העניין הזה?
1-952-77-77, אני חוזר, 1-952-77-77. שאלה אחרונה. וואו 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 וואו, מה מחכה לזוכה? כבוד הרב יחזור על שאלתו.
כן, אני מוכן לחזור, ואני מוכן גם בינתיים לספר סיפור שיבינו את הדבר הזה. כן, אז השאלה היא, אנחנו יודעים את המושג של נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, ולומדים את זה מיהודה שאומר צדקה ממנה אצל תמר. והשאלה היא, מה זה נוח לו לאדם? צריך לקבוע כלל, כדאי לו לאדם, רצוי לו לאדם, תקבע הלכה, תקבע מסמר. יש סיפור מדהים שהיה עם רב מוישה פיינשטיין. רב מוישה פיינשטיין היה גדול הדור בעל האגרות משה בארצות הברית, ובשנים האחרונות הוא נחלש, והוא היה בארצות הברית. רב מוישה פיינשטיין זה באמת היה גדול הדור. זה צריך להבין, עד היום שרב מוישה פיינשטיין זה קודש קודשים, היה גם היה ראש ישיבה וגם היה פוסק ובכל אופן, ורב מוישה פיינשטיין נחלש, ואז החליטו שהוא מתקשה את כל התפקידים שלו לנהל, כי הוא גם היה ראשי וגם היה פוסק וגם היה דיין, והוא היה הכל, והיה ניסים, היה בעל הבית על, 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 על היהדות בארצות הברית, והיה פוסק הלכה לכל העולם. אז החליטו שצריכים, כדי לחסוך לו זמן ולחסוך את הכוחות, הוא צריך שיעזרו לו בנסיעה. ואז כשהחליטו את הדבר הזה, מיד היה יהודי שהסכים לתרום, והוא נתן לו מכונית מאוד מפוארת, והיה אברך מצוין מהקהילה שאמר, אני מתנדב לשרת את גדול הדור, ואברך ירי שמיים, תלמיד חכם, שיתנדב להיות הנהג של רב מוישה פיינשטיין. והאברך הזה היה אברך מצוין, כמו שדיברנו מקודם על שימוש תלמידי חכמים, הוא עשה את זה עם כל המסירות נפש, הגיע בזמן ודאג שהאוטו תמיד יהיה נקי, וכשרב מוישה פיינשטיין הגיע הוא תמיד רץ לפתוח לו את הדלת, ואז הוא חזר בחזרה. הוא היה באמריקה בניו יורק, אז המזג אוויר חוץ מהאביב והסתיו הוא קיצוני מאוד, בחורף מאוד קר, בקיץ מאוד חם, אז הוא היה מגיע 5 דקות קודם ומדליק את המזגן כזה שהאוטו יהיה נעים, לא יהיה קר בחורף ולא יהיה חם מדי בקיץ, ועשה את הכל במסירות נפש עד אין קץ. והנה פעם אחת שהוא לוקח את רב מוישה מהישיבה מהשיעור, והוא פותח לרב מוישה את הדלת, ולפני שהוא סוגר את הדלת, אז המעיל של רב מוישה פיינשטיין נתקע בדלת. אז רב מוישה פיינשטיין מרים את המעיל, והוא לא הרגיש שנתקע לו המעיל, אז הוא בא ותורק את הדלת, והוא תורק את הדלת על 4 אצבעותיו של רב מוישה פיינשטיין. ורב מוישה פיינשטיין לא אומר מילה, אלא הוא מנסה לפתוח את הדלת עד שאותו אברך חוזר למקומו, אבל האוטו כל כך משוכלל שהוא לוחץ, ובמקום לפתוח את הדלת הוא נועל והוא מזיז, ויש שם כפתור בצד, אז זה פתאום מתחיל לכוון לו את הכיסא והכל, והוא לא רוצה להלבין את אותו אברך שיודע את המסירות נפש שלו, כמה הוא דואג וכמה הוא מסור, והאוטו נוסע. ורב מוישה פיינשטיין סובל את האיסורים, והאברך שואל,
והאצבעות שלו תקועות
בדלת, והאברך הזה שואל את הראש ישיבה, מרגיש בנוח? על מה היה השיעור של הראש ישיבה? הוא אומר לו, על מה היה השיעור? והאברך הזה רוצה לשמוע את הדברי תורה, והוא סובל בכאבים גדולים, 4 אצבעותיו תקועות בדלת, והוא ממשיך להגיד לו, על מה הוא מסר את השיעור? תראה לך מה זה. הם מגיעים קרוב לביתו של רב מוישה פיינשטיין, ופה יש ברוך, יש פקק תנועה. רב מוישה פיינשטיין רואה את הבית שלו מרחק מאות מטרים, אבל התנועה עומדת. אומר לרב מוישה פיינשטיין, חבל על הזמן שלך, אתה יכול פה לפנות שמאל, אבל אני ירד פה וילך, אתה תרוויח זמן ואני ארוויח זמן. חלילה, ראש ישיבה, אני על הזמן של, 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 של ראש הישיבה, אני, זה הזמן שלי, זה הכבוד שלי, אני עד הפתח של הבית ייקח את ראש הישיבה. וככה עוד דקות ארוכות, שזה נראה כמו נצח, האצבעות תקועות.
אוי, אוי.
ואז שמגיעים לפתחו של הבית, האברך רץ מהר ופותח את הדלת והאצבעות של רב מוישה פיינשטיין כחולות. הוא מפחד שהאברך יראה, אז הוא שם את הידיים מאחורה. ורק כשהוא רואה שהמכונית מתרחקת בשארית כוחותיו, הוא עולה הביתה, וכשהוא מגיע לפתח הבית הוא נופל ומתעלף. זה היה איסורי תופת. והרעש והמולה בבית, מה קרה? ומזמינים אמבולנס ורצים איתו לבית חולים. הוא התעלף להם בפתח של הבית, רואים את האצבעות שמאוד מאוד כחולות, ושם מזמינים את הטיפול הרפואי, ובאמבולנס שהוא מתעורר והכל, הוא אומר להם בשום פנים ואופן שהאברך לא ידע מזה, לא מוכן שהוא ידע. ואז שהוא מתחיל לקבל את הטיפול, והוא מקבל שם הטיפול שאומרים לו פני הבית, מה פה, למה לא אמר, הרי האברך הזה, בשנייה שהוא היה שומע מזה, הוא היה פותח את הדלת. מה הכי קטע? אומר, כן, אבל הייתי, האברך הזה לא היה סולח לעצמו, הוא כל כך מסור לי, והייתי מבזה אותו, וזה דבר נורא. והיום אומרים לו, כן, אבל אתה פגעת פה באצבעות, זה יד ימין, אתה כותב תשובות לכל העולם, הרי יכול להיות שאתה לא תוכל יותר לכתוב דברי תורה, זה הרי נורא. אבל כן, אבל זה לא שווה את העניין הזה שהייתי פוגע באותו אברך, באותו נהג שמוסר את נפשו במסירות נפש.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. וזה מתקשר כמובן לשאלה שלנו, ואנחנו עכשיו בשאלה האחרונה. מי הוא זה שיקח בין שלל הפרסים את ברון כוכבים, ברון כובעים? ערב טוב למי?
דוד
מייחן.
באר שבע.
איי, באר שבע, אוזני העם, מה שנקרא, נשואות כדי לבוא ולשמוע את תשובתך. כן, רב דוד.
כי מה שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, אז הפירוש ששמעתי בשם הרב זמיר, רב זמיר כהן, שזה הכוונה שתואב של רעך יהיה כמו שתואב לך. כמו שתואב שיהיה לך, תואב שככה יהיה לרעך. שיהיה לו טוב כמו שתואב לך. אז לכן אתה צריך לחשוב, אם ילבין את פני חברך, הרי לא היה נוח לך שילבינו אותך. אתה צריך לחשוב שאתה כמו החבר שלך.
לא, אז זה הכיוון של אל תעשה לחברך את אשר שנו עליך. זה הפירוש נכון, אבל כאן מה שכבוד הרב בא ושאל, הוא שאל שאלה, ואהבת לרעך כמוך, לא את אשר שנו על חברך, את ששנו עליך, אל תעשה לחברך.
בכל אופן הציון הוא 9+.
9+, זה יפה, כן. אנחנו נעבור למאזין הבא. אמרתי לכם, לא קל לזכות בברון כובעים אחד, ערב טוב למי?
שלום.
שלום וברכה, למי?
מדבר אורי מקדרון.
אורי מקדרון, חבר'ה, פה אנחנו מגלים את מפת ארץ ישראל. איפה זה קדרון?
במצפה הושעיה.
קדרון זה ממש ליד גדרה, ליד רחובות.
איזה יופי, כן. בבקשה, מה תשובתך?
אני חושב שלבייש אדם זה יותר גרוע מלגרום למותו, ולכן יהיה יותר נוח להיכנס לכבשן, כלומר ממש לגרום לעצמך למוות מאשר לגרום למישהו אחר שאתה מבייש אותו.
ומה זה נוח לו לאדם? כדאי לו, צריך.
לא, נוח לו כי יש לו אי נוחות כשהוא מבייש אדם אחר, אז ממש יהיה לו יותר נוח אפילו להיות בכבשן מאשר לבייש אותו.
אהה, 9+.
9+, יפה, רעיון יפה.
כן,
רעיון יפה, יפה. טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא. ערב טוב למי?
ערב טוב, אריה.
אריה מייחן?
מודיעין אלית.
מודיעין אלית, כן רב אריה, מה תשובתך?
אני, שלום, אני ראיתי שתי תשובות בזה. יש מאירי במסכת ברכות, דף מ"ג, הוא אומר שהמימרה הזאת של נוח לו לאדם, זה לא באמת חיוב שאדם חייב לעשות את זה, אלא זה דרך צחות. ונראה שהוא סבר שזה דברי הגדה. על פי זה אומר את חיים שמולביץ', לכן באמת חזל לא אמרו חייב אדם להפיל עצמו, אלא נוח לו לאדם, שאין בזה חיוב, אלא כדאי לו לעשות, כן, זה תה טובה. ומה ראיה לכך? שהרי המעשי של דמר, דמר לפני מתן תורה, ואז עדיין לא מצטבו על המצוות. אז לא היה חובה פה, וגם לדורות זה לא נקבע כחובה, אלא כנוח. דבר שני שראיתי, זה בשם הרב יהודה רב חיסמן, באור יהל, בפרשת ויגש, הוא מסביר מה זה נוח לו לאדם שהפיל עצמו, כיוון שכמו שהמאזין הקודם אמר, יש פה שחרור דמים, את סומקה, את חיברה, אז הסומקה, יש פה שליחות דמים. אז עכשיו אדם צריך להניש את זה בגיהנום, לכן נוח לו לאדם לבחור להפיל עצמו לכבשן האש ולהניש באש גשמית, מאשר להסתרס באש הגדולה של גיהנום על הלבנת פנים.
יפה מאוד, הציון הוא 10.
יש! עשית את זה! וי 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 וי
וי!
איי, 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 כן, היום אנחנו לא שרים, היום אנחנו לא שרים בגלל סקירת
הלב.
היום אנחנו לא שרים, היום אתה תשאיר בלב, היום תוכל לקחת מה שנקרא את המשפחה מחר בבוקר, ולהגיד להם, כן, אני עשיתי את זה, אני הבאתי את ברון כובעים הביתה, איזה יופי. אז כן, כן, יפה, אז אתה מקבל את ברון כובעים, אתה מקבל גם... כן, בבקשה.
רבי יהודה, אני אומר, רק שלא יגידו לי שעבר התוקף שאני אגיע, כי כשהלכתי לאקסוס, היה לי שתי שוברים, אמרו לי עבר התוקף.
רגע, לאן הלכת? מה זה אקסוס?
אקסוס, אקסוס היה ניבות. הייתי שם לפני חודש בערך, אמרו לי עבר התוקף.
באמת?
אז אני אומר שבברון לא יגידו לי גם.
לא, לא, קודם כל, לא, לא, אם זה באמת מה שאתה אומר נכון, עבר התוקף, זה נכון. בפירוש מה שגן נבוא ונברר את הנקודה הזו, אין דבר כזה. תוקף של הניבה, של השובר, אתה רוצה לבוא ולהגיד דבר התוקף. אבל זה ממש לא מקובל. אני מאוד אשמח אם תציין את זה גם עכשיו למפיק שלנו, ותאמר את מה שסיפרת לי, כדי שתוכל לקבל את מה שמגיע לך. אין דבר כזה עבר התוקף. כי בסך הכל זה בעיה טכנית, עד שבאמת השוברים והפרסים מגיעים, ואם באמת התחנה קצת מה שקרה... השתהתה, וזה דרך אגב אחד הסיבות הטובות למה למשל בספרים, אם שמתם לב בספרים, אל תחכו שזה יגיע אלא אתם מצלצלים ומקבלים את זה, וזה שיטה שהנהגנו. עכשיו לגבי הכובע, כמובן שאתה תקבל את זה ואתה תשאיר את הפרטים שלך ויגידו לך איך לקחת את זה. עכשיו, מאחר והיית כל כך מכבד והייתה לך איזשהו סוג של עוגמת נפש שגם קצת עשתה לי לא טוב, ומאחר ואני זכיתי ואני רציתי לתת את הפרס שאני חשבתי לתת, לא, אני אתן את הפרס שאתה תרצה לקבל. אז יש לך ככה, יש לך שיכול לבחור עכשיו במסגרת הדברים, או שלא, מאיכן אמרת שאתה? ליד גדרה?
מודיעין אלי.
אז או שאתה יש לנו צלטי משנים שאתה מגיע כדי לבוא ולקראת שבת לבוא ולהגיד, הנה משפחתי היקרה, אני באתי עם סלטים כדי באמת קצת להוריד את הטעם הרע שעשו לי כאן עם כל העניין הזה של העניבה, וסלטי משנים כמובן יכניסו את הטעם לחייך, או תקשיב, או יש לנו כרטיסיות חודשיות למכון כושר אקסטרה ג'ים, או מינימן משחק מיוחד לילדים, אתה הוא בוחר, בנוסף כמובן לכובע, כובע של ברון כובעים, של ברון כובעים. כן, מה בקשתך?
משחק
לילדים. אתה רואה? כאן כבר קצת הקהנו באמת את העוגמת נפש שהייתה לך, ואתה מקבל גם את ברון כובעים וגם את מינימן, משחק מיוחד לילדים. אנחנו אומר לך בפירוש תודה רבה, אני מבקש לבוא ולהזכיר למפיק את הסיפור הזה של העניבות, בסדר? כי זה לא יכול לעבור סתם הסדר
היום. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה גם לך. רבנו, אני הייתי רוצה שתחזור על השאלה הזאת, כי זה באמת יופי של זה. מה בעצם המאזין בא ואמר?
כתוב נוח לו לאדם.
כן.
נוח לו, יש פה דגש גם על המילה אדם.
כן.
אדם שהוא אדם, ביידיש אומרים הוא מנץ'.
מנץ'.
מי שהוא מנץ', זה יותר נוח לו שהוא יסבול מאשר החבר שלו יסבול. זה לא דבר שאנחנו יכולים לחייב אותו, זה לא משהו שמחייבים אותו, נגיד כדאי, צריך, אבל מישהו בן אדם, מישהו מנץ', הוא מעדיף לסבול מאשר השני יסבול, ולכן גם שמנו את הדגש, לומדים את זה מיהודה, יהודה עוד נמצא לפני מתן תורה, אבל הוא מבין שאם זה סיטואציה שהוא פגע בתמר, אז הוא מעדיף לא לפגוע בה, אז נוח, כלומר תמר מבינה את זה, שאפילו שהיא יודעת שהיא צודקת, אבל ברגע שהיא יודעת שהיא תלבין את פניו של יהודה, יהודה עם כל החשיבות, אז היא נוח לה ליפול לכבשן האש, היא לא חייבת, אבל היא נוח לה כי היא בן אדם, יודעת מה הכבוד של יהודה ומה הביזיונות שיהודה יכול.
לא, גם הרמז שהיא נתנה, שמי ש...
היא נותנת רמז, אבל היא, זה... לא, היא לא דורשת את זה. למה? מכיוון שנוח לו לאדם. אותו דבר אצל, אצל הסיפור בכוונה שסיפרתי על רב מוישה פיינשטיין.
כן, כן.
די שבן אדם יכול להגיד, רגע, זה האצבעות שלי, תפתח לי את הדלת, זה כן, דבר רגיוני כן, והכל. כן, אבל כן. מכיוון שרב מוישה פיינשטיין הוא מנץ', הוא בן אדם, אז הוא מעדיף, לכן זה גם המילה אדם, לא כתוב פה נוח ליהודי,
כן.
נוח לצדיק, נוח לאדם, אדם שהוא בן אדם, הוא מנץ', שהוא אומר, אני לא פוגע בשני, אני אסבול ולא אתן לשני לסבול, זה מישהו בן אדם, מישהו בעל מידות.
אבל זה קודם כל זה יפה מאוד, לא, אבל גם אחת התשובות מלי שהאחרון אמר שאומר שיש עניין ש... עדיף מה שנקרא, נוח לו לזרוק את עצמו לבור של אש בעולם
הזה מהעולם הבא. זה הכל עניין שלא חיובה אלא זה נוח, זה עדיף. למישהו בן אדם הוא מעדיף את זה.
כן, מאוד יפה, מאוד יפה, יפה מאוד. טוב, חברים, אנחנו עברנו מה שנקרא עם כל הקשיים המוזיקליים, נכון? ושנותנים בדרך כלל קצב לתוכנית, אז גם בלי מה שנקרא השירה של אשר הידועה, אני מאמין שהצלחנו באמת להעביר תוכנית מעניינת, וישר כוח לכבוד הרב על הנושא של באמת השאלות הנוספות שקשורות בפרקי אבות, שאני מבין שעכשיו מדי שבוע אנחנו
כן,
כמובן...
כן, בעזרת, למעשה הפרקי אבות אנחנו קוראים כל הקיץ.
כל הקיץ קוראים את זה, כן. אבל אנחנו נרכז את זה, נמקד את זה לשבעה שבועות, כן. נכון? זה בעצם הרעיון, כן? זה יפה. טוב, ואנחנו נבוא ונאמר לצוות הנפלא שלנו, שהמפיק שיושב בירושלים גבי קץ נודה לו, נודה כמובן לחיים חן שנמצא איתנו כאן באולפן, נודה גם כן או נאחל לאיילה שבעזרת השם בשבוע הבא תנחת בשלום ותתפוס כאן את מקומה, ואני מאמין שכבוד הרב חיים קליין יבוא ויצטרף אלינו בשבוע הבא, אבל הדבר חשוב יותר בינו שאותך נזכה ונראה מדי שבוע ביס הינדת אינשוונצק, מה שנקרא עד 120. אז תודה רבה לכבוד הרב חשקל שיימפלד.
תודה רבה יהודה ברקן, תודה רבה למאזינים.
ותודה רבה, ואנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא, אותה שעה, אותה תחנה, ליל מנוחה, בבקשה.
חכמים בלילה, עם יהודה ברקן והרב יחזקאל שיינפלד. אתם מאזינים לכל ברמה.
כל ברמה, בשביל הנשמה.